אדם רבי נשא בן המסר, לזכות אבי מורי ממורתי שיחיו, לזכות רב שמו בן ימי תשנה רחליה, דוד שוקרה לבן רחל, משה דמשה טינה, לברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. השיעור מבוסס על תורתו של מורנו רבינו הגאון הגדול רבי דוד יצחק מהנזה צהל. הנושא הוא חיוב קריאת ההלל. הרמב״ם בספר המצוות בשורש הראשון השיג על הבהג שמנעת מצוות קריאת ההלל במניין תרי"ג המצוות שנתנו למשה מסיני. כותב הרמב״ם, והסתכל ממי שישמע לשונם נאמרו למשה בסיני, וימנה קריאת ההלל ששיבח בו דוד המלך עליו השלום את הכל יתברך שציווה בו משה. איך יכול להיות שמשה רבנו, שיש הלכה למשה מסיני לומר את השירות ותשבחות של דוד המלך שרבה אחרי, הרבה אחריו? לא יכול להיות. הרמב"ן תמה על קושיית הרמב"ם, שהרי רואים בשיטת הרמב"ם עצמו שמנעת מצוות התפילה למצוות עשה ממה שכתוב ועבדתם את השם אלוקיכם. האם בדברה בספר המצוות מצוות עשה ה' בתחילת הלכות תפילה, אלא שאין מניין התפילות מן התורה ואין משנה התפילה הזאת מן התורה. הנוסח הוא לא מן התורה, מניין התפילות הוא לא מן התורה, הזמן הוא לא מן התורה, אבל עצם יסוד התפילה הוא מן התורה. חכמים קבעו את הפרטים, הם תקנו י"ח ברכות, הנוסח, המטבע של התפילה, אבל יסוד הוא מן התורה. גם שיר במקדש זה מן התורה, כי דברי אומר בגמרא שעיקר שירה בפה, אבל בכל זאת שרים את השירים של דוד, כמו שכתוב במשנה בתמיד, השיר של אבים היו אומרים וכו'. לא נאמר כך גם כן בהלל, שעצם יסודו מן התורה לשבח את השם, והפרטים מה לומר, איך לומר וכו', זה מדרבנן. אבל היסוד של להלל את הקדוש ברוך הוא בימים טובים, זה מקורו שורשו מן התורה. רק הנוסח לקחו מדוד המלך, זה מדרבנן. אז מה הכרח מזה, או שואל הרמב"ן, שכל עיקר חיוב ההלל הוא רק מדרבנן? טענה חזקה של הרמב"ן. יש בזה שק לבטריה גדולה. רב דניאל הבבלי תמה לרמב"ם פשוט מעשה ניסים. המרגנית הטבה בלב שמח על הרמב"ם הגנו עליו בתורפת רעם על העיריים במצוות לא יסמך בעתוד אחת תירוצם. אז שוב אנחנו נשארים עם קושייתו של הרמב"ן. עוד הקשה שם הרמב"ן על הרמב"ם, מה שאומרים במסכת תענית בסוף המסכת דף כ"ח עמוד ב', אמר רבא זאת אומרת, ממה שאין נדחה מעמד, היו אומרים מעמדות, תפילות, לקורבנות, אז אין נדחה מעמד מפני הלל דראש חודש. אז זאת אומרת, אומר רבא, מזה שאין נדחה מעמד מפני הלל של ראש חודש, הלילה דרש ירחה לאו דאורייתא, שהלל של ראש חודש זה לא דאורייתא. היין שם בגמרא בתענית אף כ"ח עמוד ב', אבל רואים מה כל פנים מזה, שרק הלל של ראש חודש, הלילה דרש ירחה לאו דאורייתא, אבל הלל של שער י"ח יום, 18 ימים, אומרת המשנה, שאומרים הלל, אז הם כן מדאורייתא, רק הלל של ראש חודש אין לו מדאורייתא. ויהי במגן אברהם ובלחם משנה בפרק ג' מהלכות חנוכה, הלכה ו' ובזור הרקיע, מצוות עשה יוטט, שהם כתבו, על פי מה שכתב שם רשי, בדיבור נתחיל מנהג, שהליל של חנוכה בוודאי דוחה, כיוון שנביאים תקנוהו, שיהיו אומרים אותו על כל פרק, כדאורייתא דמי. זאת אומרת, הליל של חנוכה בוודאי דוחה את המעמד. למה? כי חכמים תקנו שיהיו אומרים אותו על כל פרק. כשיש איזו צרה וניצולים מהצרה, אז אומרים הלל. לכן, כדאורייתא דמי. אז יש להלל של חנוכה מעמד של דאורייתא. לכן זה דוחה את המעמד. והיינו, שאין הכוונה לדאורייתא ממש, אלא שיש לו, ככה הסבירו האחרונים, מגן אברהם, לחם משנה, שאין הכוונה לדאורייתא ממש, אלא שיש לו סמך מדאורייתא מהפסוק בדברי קבלה, השיר יהיה לכם כלל את קדש החג. שזה מתייחס להלל. יש פסוק שאומר לנו, אמר הלל, השיר יהיה לכם כלל לקדש חג. אז מאותו פסוק אנחנו לומדים את מצוות הלל. אז לא שזה ממש, לא שהלל של חנוכה זה ממש דאורייתא, אבל יש לזה סמך מדאורייתא מהפסוק בדברי קבלה. אבל הדברים מתמיהים לכאורה, שמאיך התהיתי שדברי קבלה ייחשבו כמילי דאורייתא? מאיך התהיתי שדברי קבלה, מה שכתוב בנביא, יהיה נחשב כאילו הם דברי תורה? והרי כל דברי נביאים דברי סופרים הם, שהרי אין נביא רשאי לחדש דבר. אין לנביא יכולת להוסיף על דברי תורה, לכן זה נחשב רק מדרבנן. איך נאמר על זה שהוא מדאורייתא כשאין עולם מדברי סופרים? אל שלכאורה גם עצם הסוגיה צריך ביור, שהרי מלשונו של רבא, שהוא אמר שראש חודש לאו דאורייתא, הלילה דרישיירך לאו דאורייתא, משמע שהכל פנים זה כן מדרבנן, והרי אינו כן, זה לא מדרבנן. ואילו היה חיוב מדרבנן, היה כן דוחה את המעמד, ורק משום שנאמר למנהג אינו דוחה. זה מבואר שם בסוגיה או ברשי, שלמה לא דוחה? משום שזה מנהג. אז להגיד שזה לא דאורייתא, משום שזה כן דרבנן, זה לא נכון. זה רק ממנהג. אם זה היה מדרבנן, זה כן היה דוחה את המעמד. אז איך רבא תולה את זה במה שאינו מדאורייתא? הוא היה צריך לומר את יסוד הדבר, שהוא מנהג ולא חיוב. והנה, ביסוד חיוב ההלל כתוב בפסחים דף קז עמוד א', שנביאים שבעיניהם תקנו להם לישראל שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק, ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם, וכשנגלין אומרים אותן על גאולתם. נביאים תקנו לומר הלל על כל פרק ופרק, צרה וצרה שלא תבוא עליהם. אנחנו מקווים שאף פעם לא יבוא. וכשנגלים מאותה צרה, אז אומרים על גאולתם. הרשב"ם שם כותב, כל פרק ופרק וכל רגל ורגל, אין שם גם ברשש. אז למה כתוב על הלשון הכל פרק ופרק? הרי אין זה דין על זמנים מסוימים. פרק משמעותו זמן מסוים, פרק זמן מסוים. זה לא דין על פרק זמן מסוים, זה דין על כל רגל ורגל. זה דין ברגל, לא בפרק זמן. גם צריך לבאר השייכות של שני הדברים האלו שהם מחייבים את אמירת ההלל. בשלם אני מבין כל צרה וצרה, הרי כשנגלים ממנה על ידי השם, בוודאי יש לומר הלל השם על הגאולה. אבל מה זה קשור לכל רגל ורגל? כי אין אומר שהרגלים הם על הצרות שנגלו מהם ישראל ביציאת מצרים. ומדין זה אומרים את ההלל, למה? שחג השבועות הוא לא על שום צרה. אז מבין את הצרה וצרה, כל צרה וצרה. אבל מה זה קשור לכל רגל ורגל? שני דברים שונים לגמרי. גם מבואר בגמרא במסכת ערכין בדף י' עמוד ב', שזה תלוי בשם מועד. ולא בצרה. אז מה הקשר בין שני הדברים? גם צריך לבאר, מבואר בגמרא בפסחים בדף צדיה עמוד ב', שאומרים הלל בשעת שחיטת הפסח, משום שאפשר ישראל שוחטים את פסחיהם וכו', ואין אומרים הלל. רש"י אומר שמכיוון שהוא דבר מצווה הוא טעון הלל. אני לא מבין, תרי"ג מצוות ישנן בתורה ולא נאמר חיוב הלל על כל אחת מהן, אלא רק על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה. אז מה זה קשור למצווה ולמצווה זו דווקא? תמוה מאוד. ומזה נראה שיסוד חיוב ההלל אינו שמשום המאורה של פרק או צרה שלא תבוא, או מצווה מחייבת להלל את השם יתברך, ושזהו דין ההלל. שהרי בכל מקרה בהלל אין התייחסות לצרה פרטית שעליה אומרים את ההלל. בברכות תנ"ו עמוד א' זה נקרא הליל המצרה, הלל של מצרים, אין שם וברשי, משום שהוזכרו בו במיוחד ניסי יציאת מצרים. מה זה קשור לכל צרה וצרה? אלא שיסוד דין ההלל הוא שישנה חפצה מסוימת מן התורה ומן ידי דוד ששמו הוא הלל, שהוא הילול ושבח השם יתברך, והוא מציאות בפני עצמה של שם הלל שישנה מהפרקים אלו, ונוצרה מציאות זו כדי שיהללו בה את השם. ומזה בא החיוב על קריאת ההלל, שהוא חיוב להלל את השם יתברך בהלל זה, שהוא ההילול שיצרה התורה או רבנן, שבו יתהלל שמו יתברך. והרי זה דומה למציאות השבת שיצר הקדוש ברוך הוא, שהתחייבנו בשמירת שבת, שתהיה השבת לפי המתחייב במציאותה. וכך בהלל, שנוצרה מציאות של הלל, והתחייבנו לפעול במציאות זו. מה לעשות במציאות הזו? להלל בה את השם יתברך. אלא שהמתחייב מחמת מציאות ההלל אינו להלל בזה את השם יתברך כל היום ובכל יום. ומשום שעניין גדול כל כך כמו הלל, צריך זמן מתאים לומר אותו, בין מצד הזמן, בין מצד האיש המהלל. אז אי אפשר לעשות את זה כל יום ויום. עד הרבה, בגמרא כתוב, שהקורא הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף. לא טוב. אבל לפרקים, כלשון רשי, בשבת תקוף י"ח עמוד ב', שאינו כל יום, ישנו חיוב להלל בהלל זה את השם מזמן לזמן. וזהו הלשון של כל פרק ופרק, שמשמעותו מזמן לזמן. וכלפי זה הוא מה שנקבע שהזמנים המתאימים לזה הם ימי מועד, שהם זמנים מיוחדים מצד היום שמועד הוא. ראינו כלפי הזמן של גאולה מצרה, שגם הוא זמן בפני עצמו המתאים לזה. וזוהי השייכות של כל פרק ופרק ושל כל צרה וצרה. זה הקשר ביניהם, ששניהם בכלל הזמנים שחייבים לומר הלל. אז יש מציאות של הלל, והמציאות נוצרה כדי שיהלו בת השם. כמו המציאות של שבת. המציאות של שבת מחייבת אותנו לשמור את השבת, כך המציאות של הלל מחייבת אותנו להלל את השם. אבל המציאות זו לא מחייבת אותנו להלל אותו בכל יום, אדרב, זה לא טוב להלל אותו בכל יום. אלא מאז, בזמנים מסוימים. מה עם הזמנים הללו? או מועד, או זמן של גאולה מצרה. אלו הזמנים המתאימים. אלו הזמנים המיוחדים. טוב, בעזרת השם, בלי נדר בשיעור הבא, אנחנו נמשיך לפתח את היסוד הזה ולענות על הקושיות ולראות נפלאות מתורת השם. שלום שלום, אהובה, ידידיי מורי ורבותיי.